כי אנחנו ממשיכים בנושא המלחמה, אני רוצה לחזור על הרעיון המרכזי. אילו לא היו חוטאים בחטא העגל בני ישראל ביציאת מצרים, אז לא, היום ההשפעה של העם היהודי הייתה כמו בימות המשיח. ומה תהיה ההשפעה בימות המשיח? עם ישראל ישפיע על המין האנושי מרצון. עולם יכבד אותנו. תהיה יראת הרוממות. אמרנו, יראת הרוממות, הכוונה כבוד, מתוך כבוד והערכה לעם ישראל יקבלו את ההשפעה שלהם. זה בא לידי ביטוי בחזון לאחרית הימים אצל ישעיהו ואצל נביאים אחרים, ונערו אליו כל הגויים. מה זה נערו אליו כל הגויים? כמו נהר, יבואו לכאן כל הגויים. אני נוהג להגיד, היום, למה בונים את מדינת ישראל בקצב כזה מואץ? אתם שמתם לב איך כל כך מהר בונים כאן במדינת ישראל? לא שמתם לב. אבל כדאי לשים לב. אני לא יודע אם ישנה מדינה בעולם שהיא מתפתחת בקצב כזה מהר כמו אצלנו. אני לא יודע. זה משהו לא יאומן. אז אומרים צריך כלכלה טובה וכל הדברים, אבל האמת, תודה רבה, תזכה למשרות. אבל האמת היא שכל העניין הזה של התפתחות של מדינת ישראל זה להכין את הכלי להגשמת חזון אחרית הימים, שמדינת ישראל ובית המקדש במרכז וירושלים במרכז יתהווה אבן שואבת לכל האנושות כולה. אנחנו מאמינים בדברי הנביאים אשר דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור, כמו שאנחנו רואים בברכת ההפטרה. הם ניבאו על החורבן, אבל באותה נשימה גם ניבאו על הבניין וניבאו גם על העתיד לבוא. והיום בדור שלנו אנחנו חייבים, בשביל להבין לאן אנחנו צועדים, מה העתיד שלנו, ללמוד את התנ"ך, ללמוד את הנביאים, שהנביאים אומרים שלעתיד לבוא ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש יהווה מרכז עולמי, רוחני, מוסרי, ערכי, ואז מכל העולם כולו יבואו לכאן. זאת הסיבה למה בנו את הרכבת הקלה. למרות שתשאלו את, את מי שבנה את זה, למה בניתם? להקל על המצוקה התחבורתית בירושלים. אז זה לא נכון. גם זה, אבל לא רק זה. והיום בונים את הרכבת המהירה מלוד לירושלים, משדה התעופה בן גוריון לירושלים. למה אתם חושבים? למה? להקל על עומס התחבורה בדרך לירושלים, גם זה. אבל צריך לשנע את הסינים ואת ההודים ואת היפנים ואת כל זה, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. אי אפשר לשנע מיליונים באוטובוסים, נכון? ומה אפשר לשנע מיליונים? ברכבת. כמו בניו יורק, יש את הסאבווי. מיליונים, נוסעים, נוסעים. החזון של אחרית הימים הוא שהארץ הזאת באמת ינערו אליו כל הגויים. דרך אגב, אני הייתי ביום שישי, הייתי בכותל, הנכד שלנו הניח תפילין, פעם ראשונה, חודש לפני הבר מצווה. הייתי מאוד, התפעלתי מהזרם האדיר של התיירים שבאו לשם. זה לא, זה ממש מאות ואלפים של תיירים ביום, יום חול רגיל. הולכים והולכים והולכים בקבוצות, ואתה רואה תיירים מאסיה ומאפריקה, מדרום אמריקה ומאיפה לא, ויהודים ונוצרים וכאלה ואחרים, כל מיני דברים. ראיתי את הזרם הזה, אמרתי בליבי, וואי וואי, תראה כבר עכשיו נתחיל לזרם. מה יהיה בעוד כמה שנים? זה לא יאומן. באמת, היינו בסיור בכותל, אחרי סוליה, אחרי זה אומר, שבשנה מיליונים של אנשים באים לכותל. לכותל, זה עוד לא בית המקדש.
10 מיליון בשנה.
10 מיליון בשנה? לא יאומן הדבר הזה. איזה אבן שואבת, היום, עוד לפני, עדיין שבית המקדש בחורבנות, לצערנו הרב, כן. אז לעתיד לבוא, מה שיקרה, שההשפעה שלנו תהיה מתוך כבוד, מתוך יחס, מתוך רצון לקבל השפעה, זה לעתיד לבוא. וכבר היום באיזה מידה, כמו בזעיר אנפין ראינו בכותל איך הם באים לכאן בהמוניהם לספוג קצת מהאווירה של קדושת ירושלים. אבל עד אנחנו במלחמות. הם לא רוצים לקבל את ההשפעה שלנו. מה זה אנטישמיות? צריך להבין מה זה אנטישמיות. אנטישמי. מה זה אנטישמי? על נוח היו שלושה בנים, שם, חם ויפה. אז אנטישמי זה נגד שם, באופן פשוט, במילולי. מה זה שם? שם זה העם היהודי. הרי משם יצא אברהם אבינו. העם היהודי, עם שמי, יצאנו משם. ראיתי פירוש יפה של הנשיא מוולוז'ין על התורה. הוא כותב, מה זה המילה שם? הוא לומד את זה מה כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז שם הנציב מסביר, אומר, כל מקום שכתוב את המילה שם, זה משפיע. ארץ מושפע. יש משפיע ויש מושפע. העם היהודי במהות שלו הוא עם משפיע. אנחנו שמים, אנחנו עם שמשפיע על המין האנושות. שנאת היהודים, לא עלינו, כן? היא נובעת מזה שלא רוצים לקבל את ההשפעה שלנו. ורואים דווקא בנשמה הטובה שלנו, המשפיעה, זה הדבר הזה מפריע להם, כמו שאמר צורר היהודים מגרמניה, ימח שמו וזכרו. זאת אומרת, עצם המהות של העם היהודי מפריע לו. וכמו האנטישמיות של היום, המודרני גם כן, זה מפריע לה, מפריע לה מדינת ישראל. למה אתם רוצים שם באיראן, האנטישמים האלה, להחריב את המדינה? מה עשינו רע? מה יש לנו איתכם? שום דבר. המציאות שלנו, של עם בעל השפעה, הדבר הזה הוא גורם לשנאת היהודים, לשנאת מדינת ישראל, לכל הדברים האלה. זה תפקידו של העם היהודי. אומר כאן הרב, שלעתיד לבוא השפעה תבוא לא בכוח, אלא מתוך כבוד, מתוך הכרת הערך, יראת הרוממות דיברנו. יעריכו את עם ישראל, יכבדו אותו, ינהרו לכאן כל הגויים. זה לעתיד לבוא. כמו בימות המשיח. הייתה צריכה להיות השפעה כזאת בתחילת ההיסטוריה שלנו, דיין כשיצאנו ממצרים. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. תראו את דברי הרב כאן. החטא גרם ואלפי שנים אנחנו גוררים רגליי. ובמקום שההשפעה תבוא באופן חיובי, מרצון, אנחנו נלחמים על קיומנו. מתנגדים לנו כל הזמן. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. וכל מסיבות העולם, הנה אנחנו זאת, זו בזו, להביא את אור השם בעולם. אם תשאלו אותי, מה המטרה, למה האלוקים ברא את העולם, תשאלו אותי. נו, למה? תשאלו. למה קודם כל השאלה הזאת חשובה? כי אנחנו חלק מהעולם. אם אתה יודע את מטרת הבריאה, אתה יודע את המטרה הפרטית שלך. מה המטרה של כל אחד מאיתנו בסך הכל? המטרה היא לגלות את אור השם בעולם. מה שנקרא בלשון חז"ל, לקדש שם שמיים. נקדש את שמך בעולם, אומרים בקדושה, אנחנו אומרים את זה. נקדש את שמך, נקדש בלשון רבים. אנחנו כאומה היהודית צריכים לקדש שם שמיים בעולם. זאתי תכלית הבריאה. גילוי כבוד השם בעולם על ידינו, על ידי עם ישראל. וככה זה היה צריך לכתחילה כל הדבר הזה עצור. והמגמה הזאת היא לא פסקה לרגע, גם שזה לא היה כך. בניסטר נאמר, שגם באסתר פנים, המגמה האלוקית הזאת, לגלות את כבוד השם בעולם, היא קיימת כל הזמן, בין שאנחנו רואים את זה בחוש, בין שזה לא מסעד רבה, שאנחנו בדיוק בצד השני, בגלות, בצרות, בכל הדברים האלה, שעד אין את אותו קידוש השם, חילול השם במקום קידוש השם. כי כשעם ישראל בגלות זה חילול השם.
מלחמת עמלק קדם בעצם לחטא, אז לכאורה זה אפילו לא יעזור אם נעזור מהחטא שגם בלי חטא העגל, יש
עמים
שלא
מוכנים לקבל אותם. זה נכון. עמלק, הרי מה חז"ל אומרים על עמלק שהוא קירר, קירר. הוא קפץ לאמבטיה רותחת ונכווה, רק מה, לקרר את ה... את ה... את מדרגתם של עם ישראל שהייתה באמת ביציאת מצרים, הוא ניסה לקרר אבל לא צלחה דרכו. מי הפסיד במלחמה הראשונה בעמלק? הרי יהושע, מה הוא עשה יהושע? הוא ניצח אותם וניצח אותם בגדול, הוא ניצח אותם. השאיר זה כמו, סליחה שאני אומר, זה כמו מחלת הסרטן, לא עלינו, שהכל, חיסלו את הכל, השאירו תא אחד. התא הזה התפשט ממנו אחר כך כל הדברים. אתה צודק. אבל אדרבה, מלחמת עמלק, היא באה ללמד אותנו גם את אותו רעיון, שאומות העולם היו אלמנטים באומות העולם שהיו הפוכים לעם ישראל. ועמלק זה ההיפוך של עם ישראל. שהוא אומר, הופעה כזאת של אור כזה, שפע כזה, לא מוצא חן בינינו. והתנפלו עלינו, לא בגלל שהיה ניגוד אינטרסים טריטוריאלי או כלכלי או משהו אחר, אלא בגלל המהות שלנו התנפלו עלינו. ואז במקום יהושע בן נון ניצח אותם בגדול, וצערנו הרב הוא לא סיים את המלאכה, לא רוצץ את ראש הנחש נאמר עד הסוף. זה היה מלחמת עמלק. אבל הרב קוק זצ"ל, שמתייחס למלחמת עמלק, הוא אומר, מחרות תמחה את זכר עמלק תחת השמיים. אז הוא אומר, רגע, אתה מדת מים מעל השמיים? כמו שאומרים, אין חדש תחת השמש. מה מעל השמש? אז הוא אומר, גם מלחמת עמלק, למרות שאנחנו מצווים להילחם איתם עד חורמה, לאורך כל הדורות, בכל זאת, הוא אומר, יש לזה סיבה פנימית, שמעל השמיים, כן? שם היא לא נמחה. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים שהרוע בעולם הוא לא במקרה קיים בעולם, אלא הרוע בא לגלות כוחות מצידנו. אם לאדם יש כזה בעיות, יש לך מישהו בעיה בחיים? לא, אני שואל ברצינות, יש גם מישהו עם זה בעיה בחיים? ברצינות, לא יכול. תגיד בראבו, תגיד תודה רבה. שואל אותי למה? שזה מגלה כוחות. כמו שחז"ל אומרים, היכולת להתגבר על בעיה זאת מעלתו של האדם. אז אם לא הייתה בעיה, לא היה גילוי של הגבורה הזו. היכולת להתגבר לא הייתה. לא... לכן, אני אומר, גם עמלק, נכון, במבט הרגיל, צריך למחות אותו שלא יישאר שום דבר. אבל בחשבון הפנימי העמוק, הניסיון של עמלק היה בשביל לגלות כוחות בתוך עם ישראל. לגלות לפחות מהו ההפוך מעם ישראל. זה גם דבר גדול. לדעת מה, הרי מהשלילה לומדים הרבה דברים, לא רק מהחיוב. כן? ככה מסביר הרב. אבל אתה צודק מבחינה הזאת. אבל מלחמת עמלק הסתיימה. אבל חטא העגל, לצערנו הרב, מלווה אותנו עד היום. אתם מספיחים, התוצאות, העובדה שאנחנו נלחמים עד היום, על זה מדבר כאן הרב. רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים של אותו חזון אחרית הימים. וכל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו להביא את מה? את אור השם בעולם. כולל הישיבה שלנו כאן בכיתה הזאת ומשרת המגמה הזאת. אבל לא רק שאנחנו יושבים כאן, אלא כל מה שקיים בעולם חזי להצטרופי. הכל מצטרף לאותה מגמה אלוקית. המגמה היא לגלות את אור השם בעולם, את כבוד השם בעולם. וחטא העגל, הוא אומר, לעתיד לבוא, מה עם חטא העגל? ימחה, לא יהיה חטא העגל יותר. לא תהיה עבודה זרה. חטא העגל ימחה לגמרי. וממילא כל רועם, הכוונה היא, רועם הכוונה היא לעם ישראל כמובן, כל רועם יכירום כי הם זרע ברך השם, והעולם יתוקן באורך שלום, ורגשי אהבה ונועם השם יוחש בכל לבב. הכוונה היא בכל לבב, בכל האנושות כולה. מה שיאפיין את האנושות כולה בעתיד לבוא, זה אותם אורח שלום ורגשי אהבה, שזה דבר שייחד את כולם. לעונג רוח ולעדי נשמה, ולכל בהם תחייה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. דרך אגב, ישנו מאמר של הרמח"ל, זה מאמר נקרא גאולה, מאמר הגאולה. הרמח"ל, כידוע, אחד מגדולי חכמי ישראל בדורות הקודמים, והוא היה לו גם מבט אל העתיד, לא רק אל ההווה, הוא נחשב לאחד מגדולי המקובלים בכל הדורות. אז יש לו מאמר שנקרא מאמר הגאולה, שהוא במאמר הזה, הוא מסביר את כל תהליך הגאולה, באופן פנימי יותר, עמוק יותר, אבל בהתחלת המאמר הזה, הוא מתייחס מה יהיה מצב הרוח של המין האנושי לעתיד לבוא באחרית הימים. הוא אומר שם דבר מופלא, הוא אומר, לעתיד לבוא, מה שיאפיין את המצב הרוח העולמי, לא רק הפרטי והלאומי, זה השמחה. השמחה. ויותר מזה הוא אומר, שהשמחה שתהיה לעתיד לבוא, שתאפיין את המין האנושי, היא תהיה שמחה גדולה שעוד לא הייתה כמוה. כמו שחז"ל אומרים לגבי שמחת בית השואבה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מישהו ראה כאן פעם שמחת בית השואבה? לא ראינו, היינו משהו בזעיר אנפין. אבל תראו חתונה של בחור ישיבה. איזה שמחה. איזה שמחה. מישהו היה כאן בחתונה פעם של... נכון, איזה שמחה גדולה. לפעמים אנשים שבאים בחוץ, הם אומרים, מה קורה כאן? איזה התלהבות, איזה שמחה, איזה ריקודים, איזה שמחה. זה אפס קצור מה שיהיה לעתיד לבוא. ככה מסביר הרמח"ל את העתיד לבוא. עתיד לבוא זה לא רק דיבורים, איך... המצב רוח העולמי והאישי יהיה שונה לחלוטין. החיוכים לא ייפסקו מהפנים. אנשים הלכו כל היום מחייכים. ואם איזה מישהו עצוב, ישימו אותו במוזיאון. יגידו, פעם בני אדם נראו ככה, כמו שאתם רואים את העצובים. סליחה שאני מצייר את זה בצורה כזו. ולמה? הרי מה גורם לעצבות בעולם? זה לומדים מהאדם הראשון. האדם הראשון, כשהוא חטא וגורש מגן עדן, מה כתוב עליו? שהוא היה עצוב. אשתו הייתה עצובה, בעצם תלדי בנים, הוא ביסבון תאכל לחמך. עצבות, עצבות, עצבות שרתה על העולם. כי הוא גורש מאיפה? מה זה גן עדן? מקום טוב או לא? הכי טוב בעולם. משהו כמו מכון מאיר, אבל בקנה מידה יותר גדול. מה חסר כאן? תורה יש? אוכל יש? מה חסר? שום דבר. אדם רק צריך להיות שמח וטוב לב. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, בכל חלק שיש לו הוא שמח. הוא מבסוט. זה יהיה אופייני למין האנושי לעתיד לבוא. למה? כי חטא העגל, שהוא הטביע בתוכנו את הרוע ואת הרע, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, החטא הזה ייעלם, לא יהיה. יהיה רק עץ החיים. עץ החיים זה התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. ככה מסביר הרמח"ל. השמחה היא תאפיין את המין השם. השמחה והאהבה, כמו שאומר כאן הרב קוק, תהיה אהבה. אהבת הבריות, אהבת איש את רעהו, את משפחתו, את ילדיו, את אשתו, את האומה, את ה... כל דבר ודבר. זה יהיה עתיד לבוא. השאיפה שלנו לגאולה היא לא רק שאיפה מדינית, גרידה, שנהיה כאן עם עצמאי, עם חופשי בארצו, אלא השאיפה שלנו לגאולה זה לגלות באמת את אותה שמחה עצומה, את אותה אהבה גדולה, שמדבר כאן הרב, וכל הנביאים מדברים על הדבר הזה, גם בתפילה. יום יום אנחנו אומרים את זה בתפילה, לא שמים לב כל כך. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. במידת האהבה. זאת תהיה הגאולה שתהיה לעתיד לבוא. מתי זה יהיה? מתי זה יהיה? תשאלו אותי, נו.
בקרוב.
בקרוב בימינו. אנחנו לא רחוקים מזה. לא שאני עוזה הזיות או משהו כזה. אנחנו בתקופה של באמת 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, לא מילתא זוטרתא היא הדבר. זה לא דבר קטן. זה דבר שיש לו השפעה אדירה. כמו שהרב ציודה זכר צדיק לברכה אומר, כשיבואו כאן רוב העם היהודי, הוא אומר, ואנחנו לא רחוקים מרוב העם היהודי כאן, יש שינוי רוחני, מוסרי, ערכי, גדול מאוד, לא רק בעם ישראל, אלא באנושות כולה. ואנחנו בדרך הנכונה, ברוך השם. צריך להיות טוב להודות להשם, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שדווקא הדור שלנו, הוא זוכה לאותה התחלה גדולה של אור חדש, על ציון תאיר במהרה בימינו, אמן.